טוב, אז בסיום צהריים טובים, חנוכה שמח. בסיום הדברים, אז אני לקח אותי החוצה ואמר לי, תדע לך, כולכם משוגעים פה. ואני רוצה להתחיל
אנחנו משוגעים.
כן, והעניין הזה של השיגעון, מה זה אומר שכולנו משוגעים? האם זה טוב, האם זה רע? זה משתלם להיות משוגע, זה לא משתלם?
השאלה הזאת לא משוגע.
לא משוגע. יכול לספר לכם חוויה אישית. יש איזה ספר שירים שאני גם חתום עליו, שגרם בערב יום כיפור למול שלי, שתדעו לכם, זו זוגיות מאוד מרתקת, לעבוד עם מול, פרט שהוא קיבוצניק בן 80 משדות ים, מורי ורבי עוזי שביט, פרופסור, והוא התקשר ואומר, אלחן, אני צריך לדעת אם אתה משוגע או לא. אמרתי לו, למה? אומר, כי יוצאת, יש שם שירים על איתנים, ואיתנים זה בית חולים משוגעים, ואם זה אתה, אנחנו נתייחס אליך אחרת. אמרתי לו, איך זה אחרת? אומר, איך מתייחסים למשוגע? אומר, אנחנו צריכים לחשוב, אבל משוגע זה משוגע. עכשיו, אתה אומר, זה ערב כיפור, אתה אדם נתית, אתה צריך להגיד איתם, כן או לא משוגע? אל תתחמק, כן או לא.
הוא עושה את זה רצינות כאילו?
קיבוצניקים זה היה מאוד מאוד רציני, תדע לך, יש שפם, ושם זה פה כל השבבים של הרצינות.
סיפרת לי את זה, זה היית בטוח שצוחקים,
לא, לא, הוא קרוב ל-80, זה לא צוחקים.
לא מכיר.
מגיל הזה כבר לא צוחקים.
רק על הבריטים, על טומקים.
מלחמת יום כיפור, הבדיחות האחרונות שיודע לספר. איפה חטיבה, כן, בדיחה ממורנו הרב. איפה חטיבה 188, למה לא מספרים שהם בעצם ניצחו ביום כיפור? כי כולם מתו. זה הז'אנר שם בכלל. לא, ואז זה נורא תפס אותי. נורא תפסתי שחייבים לעשות כמה זה מאיים על החברה, שהיא לא יודעת לתחום את משוגעיה, מי רציני, מי לא רציני. ואז, לכן, הוא יצא מפה והוא אמר... כן, אבל שמישהו עובד עליה. כאילו, אני כתבתי, מצד שני נראה לו בחור נחמד, לא מסוגע. עכשיו, התייסתי דעתו, אמרת לו, זה לא אני, וזה... אבל למה הוא היה צריך לצאת מפה ולהגיד, כולכם משוגעים פה? מה, למה להגיד משוגעים? אתם לא נורמליים. אה? מבחינה פסיכולוגיסטית, למה...
מאיים.
מה הרפלקס הזה? זה מאיים, אתה אומר.
מאיים.
זה מאיים כמעט.
מאיים על השפיות, מאיים על תפיסת המציאות שלי.
כי הוא רואה דורסים נגיד, בואו נדבר לא
פוליטי. גם אני בסיפור.
זהו. וכאילו...
ניסיתי לבנות לאיזה גדר.
ופתאום משכתם לי אותה, אז אתם משוגעים, כן?
אני הבסדר.
כאילו במובן מסוים, הגדר בין הנורמליות לשיגעון, ופוקו הרי הרחיב בזה הרבה, בתולדות השיגעון, זה איך היחס למשוגעים משתנה במשך הדורות, כן? למשל בבית לחם במאה ה-12, סתם תחשבו גם על זה שאני אתן לכם פה סטארט-אפ לפרנסה, היה 50 בתי משוגעים. ועכשיו בין משוגעים בבית לחם היה הכנסה, הם היו שמים אותם, היו בונים להם מין כלוב שקוף, ואנשים היו עולים ומשלמים כדי לראות את המשוגע.
זה הייתה התייחסות
כמו חיות. ובבית לחם, כלכלת בית לחם במאה ה-12 וה-13 חיה על המשוגעים. עיר שלמה חיה על בתי המשוגעים, והיה ספסרים, ואם היית משלם הרבה, היו נותנים לך מקרוב, היית יכול להכיל אותו, היית יכול לטף אותו, היית יכול להזמין אותו ללילה שהילדים ילטפו, מה שאתה רוצה, רק תשלם. כלכלת בית לחם, אחת הערים הכי חשובות פה בארץ בימי הביניים.
צדק, כאילו.
כן. כולכם משוגעים. תשמע, יש לנו יהודי, קראו לו יהושע, שהוא גם גדל פה לפני 2000 שנה, והרבה אנשים מאז ומעולם חיים בזכותו, אתה יודע, עושים איקונות שלו, מסעי צלב שלו, כל מיני. זה, בית לחם מצמיח הרבה משוגעים.
גם דוד שעולה שם.
עכשיו זה מעניין, במאה ה-15-16 פתאום המשוגעים, זה ספינות המשוגעים, התחילו להיות קדושים. מעוברים באירופה, מארץ לארץ, אנשים היו נותנים את כל כספם כדי לקבל מהם ברוכה, זה כבר לא גן חיות, זה עיר התורה והחסידות, אתה בא להתברך, להשתפע, לקבל את השפעים שהמשוגע בעצם, בדיבור הישיר שלו עם האלים, הוא עוקף הכל, נכון? זה. אז זהו, אז חנוכה מבחינתי זה חג של משוגעים. אתמול אפילו ראיתי תמך לזה באבני נזר. אבני נזר אומר שחנוכה כל עניינו זה חג של צחוק. כל העניין של הסביבונים זה... שכח.
יש משהו?
מה זה?
יש שם סרטן, יש שם משהו אחר?
יש שם עוד ארבעה.
אוקיי, טוב.
זה הרבה מאוד.
זה הגאולה.
טוב. איפה היינו?
רב
נלזר אומר שחנוכה זה חג של צחוק, ולכן כל העניין של הסביבונים זה בעצם הצחוק מהגלגל סובב בעולם, מהדריידל הזה, להשאיר את הילדים ערים, חג של צחוקים. גם נורא קר וחשוב, מה שנשאר זה לצחוק ביחד. עכשיו, רציתי לדבר באמת על השיגעון הזה של חנוכה, ולהתחיל עם פסקה של יהודי, זכיתי פעם אחת לשבת איתו פנים בפנים, ואז הוא מת. אדם ברוך, כן, רבורוך רוזנבלום, אצל יהודים, ככה קראו לו. כן, הכרתם את האיש? אתם יודעים מי זה? משהו? כלום? לא. אדם ברוך הוא... טוב לגלות שאנחנו לא מתחלנו הכל מההתחלה. היה נכד של הרב ווכטפוגל, ראש הישיבה הגדולה של תוירה ואירה במאה שערים. בסדר? הרב של מאה שערים, בוא נגיד ככה, נטורי קרטה. וברוך רוזנבלום, שקרא לעצמו אחר כך אדם ברוך, היה נכד שלו, למד במדרשייה.
הרב גוגל אמר לו שהוא התלמיד
חכם
הכי גדול
שיצא במדרש. וכן, אז היה לי עם אדם ברוך, באמת, מה יש בשירותים? שישבתי איתו פעם, שעה, שעתיים, אחד על אחד ככה, בענייני מילי דשמיה, ו... בסוף הלכנו לשירותים, אז הוא אמר, אתה יודע למה אני הולך עם קסקט? כי אם פתאום הרב יוגל יצא מהשירותים. בסדר, מי ש... כאילו, בכל מקרה, אז הוא גדל במדרשייה, והיה פה איזו אושייה, הייתי אומר, לפני כל האבי התרבנאים שמאחדים תורה ומוזיקה במקום אחד, והשולי רנדים, הוא ייחד אומנות ועיתונאות ומשפט ובקיאות עצומה בהלכה, מרשימה מאוד, וקשר... רומנטי ומאוד קרוב עם הרב עובדיה. הוא כתב שלושה ספרים הלכתיים. אני יכול להגיד לכם שזה ספרים מרתקים. זה ההצעה היחידה שאני מכיר של הלכה כרומן. רומן, ממש. אני קורא את הספרים של אדם ברוך, ההלכתיים. יש לו גם רומנים, שם ירחם. יש. אבל... הספרים סדר יום, למשל, שפה הבאתי, יש לו עוד שלושה ספרים שיצאו בכתר, זה לקרוא את ההלכה כעלילה. היחיד שאני מכיר שעשה את זה, והצליח. זה מרתק. זה מרתק, זה כולל מעט מעשיות על הסבא שלו, ועל הגדולים שהוא הכיר. ואיך הוא תופס את ההלכה, והבחור חי ביפו, אני חושב האוטוריטה האומנותית החשובה בארץ, מהחשובות בארץ. היה לו טור באחורי בעיתון שנקרא שישי, אחר כך היה במעריב, וחלק מהחטות נאורים שלי, חוץ מבשלב שלפני שהיינו מתפלחים כדי לקנות ארץ אחרת לראות מאמרים של ניל מנוסי, תלמיד תואר ראשון בעברית, היינו שמים שני שומרים מצד לחנות הפרסי, היינו רצים והופכים מעריב, קוראים מה אדם ברוך כתב. עכשיו? סיפור של 20 שנה נגיד 19-20. והוא הצליח מבחינתי ללכוד את ההתחה הזאת, את ההשקה של העולם הישראלי, הכי ישראלי שהיה, כאילו, כמו אריק איינשטיין כזה, מבחינת ה... צד שני, עם ההבנה של איך ההלכה, והמחשבה של איך ההלכה משמעותית, או יכולה להיות משמעותית בתוך העולם הזה, ועם כושר ניסוח אדיר, פשוט אדיר, ששווה להיחשף. כן, פעם, לא מזמן התחבר לי שאנחנו קצת משפחה, אבל באתי לכם מישהו, איזה קרוב משפחה שלי, והתברר לי שהוא בן דוד של אדם ברוך, הוא ווכטפוגל, ואז היה שם כל הספרים של אדם ברוך, הוא מתאר שפעם אורי צבי גרינברג הלך באיזה גן, גן העצמאות, וסבא שלו היה טרוד בסוגיה, הלך שם הלא חזור, אז אורי צבי ראה אותו ואמר, הלא זה כל היהודי, כל היהודי זה הדמות, תעשו ביוטיוב, איך נקרא בגוגל, תראו איך הסבא שלו נראה, שמאוד מאוד השפיע עליו, הרב ווכטפוגל. ויש תיאורים, אני אומר שזה, מי שרוצה קצת ביטול תורה בחנוכה, יכול לקרוא אותו. הוא מתאר ככה, אזור תעשייה, צהריים, יום השנה למות אביו, והוא מקבץ מניין מבין פועלי המוסכים והמפעלים הקטנים. עשרה פועלים בבגדי עבודה, פניהם לירושלים, עומדים ברחבה הקטנה שמחוץ למוסך, בין מכוניות יפניות וגרמניות, ותפילתם עולה לשמיים יחד עם רחש מכונות בית הדפוס הסמוך, יחד עם תסיסת הבשר על הגריל של המסעדה שממול, יחד עם מבשת יריות הפלסטיק המופקות חמות ממכונה גלילית שבמפעל שמימין למוסך. וכך הקדיש, הרחש, התסיסה, היושה ויתר קולות אזור התעשייה מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא, מודיעים לו על קיומם של בני אדם המאמינים שהוא ערך אפיים ורב חסד. אותי זה תופס גם איך הוא כותב, היכולת הזאת לתפוס את הוויז'ן הזה, לתאר אותו, כן? דמיינו שם את אזור התעשייה הזאת בחצר האחורית ואת התפילה. התפילה, אחד הדברים היפים זה, כן, שאני לא בישיבה, אני זוכה להתפלל עם בלבטים, כן? באמצע עבודה אנשים הולכים לאיזה מקלטון כזה ומתפללים, מה זה?
שוטרסק.
כן, כמו לעשות תפילת מייריף ברמי לוי של ביום חמישי בערב ב-11 וחצי שבאים אליך אחי ערבית כזה, כאילו בתוך מקלט, בלי חלונות, שאם לא יתמזל מזלך אז גם יש עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, ויש גם קורבנות, ואתה מסביר שאתה הבטחת לשלך לא יתעכב בקניות. זה לא עוזר. זהו, התפילה כעובדה. שבתוך סביב כל השיגעון היצרני והמכני, פתאום אנשים עוצרים, ואין להם... וזה תפילה. אדם לא מבין את זה. אני אנגיד את זה לפעם, שהייתי שישיסט, עשיתי שבוע ישיבה באחת מהישיבות הקדושות, והיה שם בחור ישיבה, שסיים יבמות, והוא התפאר בסיום, שזהו ההתחלה והסוף, הכל היה... וכל האמצע היה רק מזה שהוא למד בתפילה. הוא רצה כי לתת מוסר לחבר'ה שבמקום להתבטל בתפילות אפשר גם ללמוד. היום הוא רב חשוב של אחד היישובים פה באזור. ואני זוכר שזה עלם בי. וזה כאילו זה לעומת זה, פה יש תפילה, אנשים עוצרים, ואחרו ישיבה לא מבין למה צריך תפילה, סתם ביטול תורה. לכן תלכו ישיבת חבר'ה, תראו שבשבת לא מתפללים, רק לומדים. כן, לכן הבדיחה בעולם הישיבות אומרת שצריך, יש שם עשרה ראשי ישיבות, עשרה ראשי ישיבה, שלפחות יהיה שם עניין בתפילה, כי התלמידים לא מתפעלים, רק לומדים. אבל זה ככה, זה פשוט, תעשו עכשיו חנוכה, תעשו שבת בין הזמנים, השבת אחר כך, מדהים. אנשים יושבים, זה כאילו כמו סדר. סדר, וזה לך... אין תפילה, אין
תפילה.
יש חזן, יש עשרה ראשי ישיבה שיושבים עם הראש לקהל, שהם מתפללים. אבל אם אתה בחור רציני, הגיע זמן שתעשה משהו עם עצמך, שתלמד, יש קצייס, יש נתיבות, יש עוד מונדאורה איתנו, מה יצא מתפילה? שירה מרץ, כן? גם ההונגרי למטה והעיראקי למטה גם מתפללים, לא יצא מזה הרבה, נו? עושה משהו. נכון, שבזה אתה דוחת גיוס. ללמוד. עכשיו, יש איזה נוכחות שאני לא חלק מהסיפור. אני לא חלק מהסיפור. יש איזה נקודה אחת ביום, 10 או 5 דקות, שאני כאילו לרגע פורש החוצה מהתיאור הכל כך חי הזה של הבית פוס והבשר גריל והעיריות פלסטיק. יש איזו נקודה שמבדלת אותי מההתרחשות הסוחפת הזאת, ואני עוד רגע אגיע למה בשבילי זה חנוכה, אבל אני רוצה להתאתגר עוד קצת מרבי נחמן, ממעשה הכי ידוע, מהידועים, מהתבואה המשוגעת, שפעם אחת המלך אמר המלך לאהובו, השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה הזאת, מי שיוכל ממנה, יהיה נעשה משוגע, אם כן יתקס עצה. ונה לו שעל כן יכינו באדם תבואה, שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנה. ונה לו המלך, אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים, וכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך. ולהכין בשביל כולם אי אפשר, שאנחנו יהיו המשוגעים. כן, בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע, שאם יהיה מסתכל על מצחך וכן שיסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגע. אז א', פה מסתבר שיש פוליטיקה אחרת, המספר 2 הוא האהוב של המלך. נכון, זה לא קורה היום. נכון, המספר 2 תמיד רוצה לכבוש את מקומו של המספר 1, ואם הוא לא מצליח הוא פורש מקים מפלגה, לכן על זה הדרך. לא מצינו שהמספר 2 הוא אהובו של המלך. תמיד יש המתח, ככה, כך נער וכך יער בעולם של אגואים גבריים. ופה יש הפתעה, יש המספר 2 הוא אהוב. טוב, אז המלך חוזה בכוכבים שכל התבואה שתגדל בשנה הזאת, מה זה קצת מאתגר אותנו? כן, פרשת שבוע אולי.
יוסף.
יוסף. נכון? מה אתה עושה כשיש סיטואציה שאי אפשר להימלט ממנה? מי שיקנה אייפון יהיה נעשה משוגע. מה אתה עושה? לא קונה או קונה?
לוקח את
הגלולה או לא? לוקח את הגלולה או לא? לוקח? מה עושים כל החברים הליטאים שלי? וגם החסידים? בכולל של גור אתה מקבל עוד 150 דולר אם אין לך פלאפון. אוקיי? אז יש אחד בבית שהוא לא קשר, ויש אחד בכולל שהוא הקשר. אז גם יש מלגה ואתה מחסה את הפלאפון השני בזכות המלגה הזאת. בסדר? איך אני יכול באמת להיות בתוך מרחב שסוגר עליי? מה שלא יהיה? וזה פה ממה נפשך. אם אני לא אכל מהתבוע אני אהיה משוגע כי אני אהיה מיעוט. אם אני אוכל אני אהיה משוגע כי אכלתי. כן? אין לי דרך מילוט מהסיטואציה הזאת. מה עושים? מה עושים? אגב, בפאנל של הבוקר היה מאוד חסר לרב נחמן. השפה הייתה מודרניסטית למדי. על הצירי התנועה של חבד וקאנט, חבד קאנט. והייתי, חשבתי שרב נחמן, אבדייפוס אולי ניסה להביא את זה, אבל רב נחמן היה מצליח לשחק עם זה. לשחק עם זה. זה לא אומר שהוא פותר בעיות. אנחנו לא מדברים על בעיות ועל יכולת פתרון, אבל משהו בגישה היה משהו מודרניסטי. טוב, לסגור סוגריים. אז מה עושים בסיטואציה הזאת? מי עונה למי? עונה המשנה למלך, יכינו תבועה שלא יצטרכו לאכול מהתבועה. נשמור לנו תבועה של שפיות, ואז אנחנו לא נסתבך. אממה, ענה המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים וכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך. זה טיעון אחד. הרי אם אני נשאר יבנה וחכמיה, אני מהיחידים שמבינים מה קורה פה וכולם מטומטמים, נכון? ושהעבודה הפסידו. עכשיו, למשל, להרצל, תקראו, זה נורא מעניין, לא האמין ברוב. נכון, זה כמו היום, הפריימריז, מה זה? עדר של משוגעים, אתה עושה מפקד שלום כזה. ולכן אני מתנגד לפריימריז, אומר המתנגד. אני לא מתנגד, אישית אני חושב שאין ברירה, זה מה יש. אבל אנחנו נעשה ועדה קרואה שמורכבת מאדם או לפעמים גם אשתו, והם יחליטו מי הנציגים. אני לא מאמין שההמונים רלוונטיים, להפך. ההמונים תמיד
היינו
את התוצאות בבחירות הקדמות. נו, נפלא, לא? לא, מה, מאמן כושר, ככה יכול להיכנס לך לכנסת? קיבלת. אכן זה הדרך, מהגס המטריילר, מתגרפים מגובות. בסדר? עכשיו הוא גם בחור פרקטי, המלך להכין בשביל כולם אי אפשר, ובכל זאת הוא למד משהו. על כן בוודאי נצטרך לאכול מהתבועה. כלומר, יש לו איזו אחריות, הוא מבין שלהיות שפוי לבד זה השיגעון בעצמו. זה השיגעון בעצמו, זה הטרגדיה בעצמה. אין מה לעשות עם אדם שחי את האמת לבד. האמת אין לה שום רלוונטיות שהיא אמת מבודדת.
יש כמה ספרים שלנו זה כן כתוב. מאמין
לפילוסוף, הנביא והפילוסוף. אני אומר, ברסלב גם ייצרו התנגדות לתנועה הזאת, זה הייתי אומר, רב נחמן שלנו, המזרחיסט. אחר כך יהיה את רב נחמן של הברסלבר, אבל זה רב נחמן של המזרחי. ופה יש לו איזה אחריות לקהל, לציבור שלו, כן? פעם הייתי באומן, לפני כמה שנים, ישבתי עם החתן של ברלנד, אמר, אתם הבעיה שלכם שאין לכם את רב נסן, אין לכם את רב נוסן, הכל היה שונה אצלכם. אמרתי לו בחוצפה, שלדעתי הייתה אמיתית, לכם אין את רב נחמן. כן? לא. יש פה איזה אחריות. יש פה אחריות. אני לא יכול להיות אבנגרד אקסטרים כזה ששוכח מכולם, אני על הכדור פורח ושם זה עדר של משוגעים. יש לי אחריות, ואם כולם משוגעים, אני אמור נוחי בצרה. מה? אבל רק שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע, שאם היה מסתכל על מצחך וכן שתסתכל על מצחי, נדע מה הסימן שאנחנו משוגע. יש איזו נקודה שאני לא שם אותה על היד או על הרגל, אני שם אותה על מקום שלעולם לא הראה אותו. תחשבו איזה כאב לב זה, אבל אף פעם לא ראיתם את המצח שלכם, ואם אתם נוהגים לפי הנודע ביהודה שאסר להסתכל במראה, כן? מחשש שזה שד. ועד היום אגב יהודים חרדים הרבה לא מסתכלים במראות.
מה שד?
מה שאתה רואה. שטעית? זה לא... אה? קורא, תסתכל, תנודע ביהודה חלק אחרון, הוא מרחיב בזה. יהודים חרדים שנכנסים למעלית מודים את הראש. עכשיו יש בזה גם הנהגה מוסרית, אתה מסתכל וזה, אתה מתחיל לסלסל בשערך, אתה רואה איך אני נראה, זה לא חלק מחיזו די עלמה, כן? אתה, מה זה משנה איך אני נראה? העיקר רחמן הליבה ביי ולא חתיך ביי. הוא רוצה את הלב, רוצה את הקדושה, זו איך הוא נראה. להפך, חלק מההתרסה זה זה שאני נראה לא טוב, לא טוב, לא מתגלח, לא מסדר את הפאות, נכון? לא מבולגן, לא אכפת לי. כאילו זה התרסה נגד הרווח, נגד הבונטון המסור לנו מאבותינו, שצריך להיות מסודר. לא, והרבה פעמים אני מרגיש הנקמה שנוקמים הילדים אם יש להם הורים אקדמיים. היה פה אחד היום, אז הנקמה של הבן שלו פייס ענקיות. למה? ככה אגרוף. בסדר? הבן של... מה אני עושה שסימנתי על המצח? גם על המצח אני אף פעם לא יכול לדעת שאני לבד אני משוגע. מתי אני לא משוגע? רק כשאני רואה את מוישה והוא רואה אותי. אז יש לנו סיכוי, אני רואה את המצח שלו, הוא רואה את המצח שלי, ואני מדמיין שהסימן שיש לו על המצח הוא גם נשאר לי על המצח, ואז יש בינינו איזה סוד שאנחנו הולכים באיזה שקט כזה בעולם, שיש שאנחנו משוגעים לא אמיתיים, משוגע לא כיפשו אותו. עכשיו אני לא רואה כל הזמן במקלחת, אני לא רואה. כן,
פעם ב. אבל זה לא אמר לו כלום שאין שוגע סימנה. הוא יזכר את
זה, שהוא באמת
אומר, זה כאילו אומר, טוב, אין מה לעשות,
בוא נעשה
סימן,
אולי
זה יעזור. לא נראה שהוא באמת
משוכנע שזה יעזור לו. נראה לי אבל שאתה מבין את ממדי הקטסטרופה, אתה משחרר את השאלה של יעזור לא יעזור. כן? יעזור זה ודאי לא יעזור. אתה מחפש משהו שהוא מעבר למאין יבוא עזרי. יש פה איזה משהו, אתה לא, זה עוד, ודאי לא מגיע למרחב של עזרה ממשית. זה מעניין, אני למדתי את זה פעם עם מכינה קדם צבאית, איך הולכים בצבא. אמרתי, אתם חלק מהעולם, השיגעון של הצבא, הצבא זה באמת עולם של משוגעים אמיתי, ולכן צריך להתגייס, על הסיבה היחידה צריך להתגייס. חרדים פטורים כי הם חיים בחברה משוגעת גם ככה, אז הם לא צריכים להתגייס חברה משוגעת של הצבא, אלא חברה עתית לאומית, חברה מתוקנת, מתגלחים בזמן, עושים פריימריז. כן, למה שבחורות לא יהיו בפריימריז, אה? אז יהיו, למה לא התגלח? אז מתגלחים, למה לא לשלם מיסים? אז משלמים מיסים, נכון? אנשים נורמליים, עובדים בלבן, לא בשחור. חברה חרדית, תעבוד בשחור, הכל הפוך, מילא הם לא צריכים צבא, כי הם גם ככה חיים חברה משוגעת. בכל מקרה, לכו לביתר, ואתם יכולים לנסוע שם רק על 20 קילומטר, כל הזמן נכנסים לכביש, ילדים, קופצים עליהם. זה כללים אחרים. טוב, ואז מה הם עשו אותם חינה שיהיו בריאים? הגיעו לבקום, כולם סימנו לעצמם נקודות, וככה שלחו לי צילום, ככה הם התגייסו. עכשיו, באמת יש משהו כזה, אני מרגיש בתוך מסע כל כך אינטנסיבי לחלק מהאנשים, חלק מהאנשים מהצבא לא מרגישים, אחד בסדר, זה מרגיש להם ישיבה. אבל יש אנשים שזה נורא טרגי להם, אנשים מרגישים ככה, עם איזה נפש כמו מיתר, ואז יש איזה רגע שהם נזכרים מהלך היום שהם בעצם, ולא מפה, בתכלית האדם בעולמו זה לא רק שפצורים והסתערויות ויש ששים ורימונים ולהתבייס למה לא הוציא אותך למק כפרוחים, אלא יש משהו בעולם ששווה בשבילו לחיות. יש קדושה, יש סוד, יש הקדוש ברוך הוא. יש חמששים דייקה, סופשים, מגילה וכו'. טוב, עכשיו מעניין שבוסלרס לא אוהבים כל כך את הגרסה הזאת, ויש גרסה על טהרת הקודש. בסדר? כן, אני חייב, אני לא יכול להימלט, אבל תסתכלו פה את המודעה בחוץ,
המוטו זה שלא שינה, שלא שינה, נכון? הציטוט הרשי מהארון של הרשטיינזלץ, של הרבנים, שלא שינה, כן? כל הסללום הרווחנו את הרב קוק, מהפכת אדירים, ובסוף שלא שינה. אני מודיע לכם, יש יהודי בירושלים, קרוב משפחה שלי, קוראים לו יששכר דוב רוקח מבלז, הוא לא שינה, הרבה יותר מוצלח מה לא שינה הזה. אז מה הרווחנו? ואצלו הוא לא שינה, הוא לא הזיז, פסיק. טוב, אז ברסלב מתקוממים כנגד הגרסה הזאת, ויש גרסה מתוקנת. מי רוצה לקרוא? מאוחרת, שתי דורות. מי שמוציא אותה, מי שמספר אותה, זה הרב לוי יצחק בנדר, הרב של הברסלברס בדור האחרון. כל הברסלברס שאתם מכירים, ממוארוש ועד הרב בזנסון, זה כולם תלמידים של הרב בנדר, לוי יצחק בנדר. לעומת כוכבי אור, שזה שתי דורות לפני, זה רבי אברהם חזן. אוקיי, מי רוצה לקרוא לנו?
אם יעבור רק להם מעצמם ויחלו רק קבועה פגיעה וטובה, הרי יהיו כמשוגעים מיני בני המינה, יהיו משונים מכל בני הפינה, כן משום ברירה, אלא להשאיר את קבועה קלוקלת. לא נעשה לעצמנו שום סימן שידע שהם משוגעים מהם. אם בני המדינה יהיו משוגעים, שגם אנחנו נהיה משוגעים מהמינה, נעשה דבר שיגעון כזה לאכול מהתבועה משוגעת? טוב או לא? אלו נגום על תבועה ברירה ונפל אותה, ואם נבנה כמשוגעים בני המינה, מה בכך? ויבחי בשביל כך נוכל גבוהה משוגעת? כמו כך בעודות השם יתברך, אם למדינה מנהגים שלא כואגים ורובים אחר כבוד, ממון המדומה ואינם חושבים על ימיהם ושנותיהם הפרוחים ועוברים להם בריק וכי נעשה כמותם? לא ולא, אלא נהגו על כן תבועה בריאה היא התורה והתפינה כדי שיהיה לנו כוח וגבורה לעמוד כנגד הזה.
ובאמת
יש כל
הסוך
חמים. כן, אז מה, איפה החילוקים, כן? איפה אתם נועצים?
אם כולם יפוצו מהרן, גם אתה תפוץ.
ולכן מה?
אחד היה אברהם, אחד אומר כן, אחד היה אברהם, ולא...
אז בואו ננסה לספור את ההבדלים. נכון, אבל בואו נעשה סדר. קודם המודרנה, רב שגר אמר, שרב קוק בא ואמר, צריך לעשות סדר, יש מודרנה. רב נחמן בא אחריו ואמר... אז אוקיי, שפעם אחת בוורסיה הראשונה המלך, זה הפשט, המלך ואהובו אוכלים, נכון? וורסיה השנייה הם לא אוכלים, לא אוכלים, לא בסיפור,
לא אוכלים, והם זוכרים שהשאר
משוגעים, והם במאה שערים, הם לא בסיפור.
זה בהגדרה של שיגעון, זה משהו סדוקטיבי לעומת משהו אובייקטיבי. יש דבר כזה שהוא שיגעון,
יש שיגעון קשיח, כמו שאתה אומר, אובייקטיבי,
ואז
משם
אני בורח, זה לא תלוי. בשתיהם הם משוגעים באיזשהו אופן. כאילו, בסיפור הראשון הם ממש משוגעים כמו כולם.
הלמת, הלמת.
בסיפור שני הם רק בני העולם משוגעים. אבל אומרים, בסדר, זה משוגע בני העולם, כל עוד אני...
זה אפילו עניין, זה אפילו עניין.
אפילו עניין.
זה עניין להיות משוגע.
זה עניין. העניין ששם זה,
כאילו
סיפור שני זה לדעת שאני לא משוגע. בסיפור
ראשון
זה לדעת שאני כן משוגע.
זה סיפור שלישי,
שהם
לא עושים סימן.
לא עושים סימן. זה מעניין, הבאתי לכם פה שתי חלופות שמצאתי. תסתכלו בהערה. יש הסופים, הפרסים, זה 111-12. עד היום יש סופים, כן, אפשר לדבר מהרבה, שנה שלמה מהסופים. כולנו, אבל המקום של טוב, חבר ילדות, כן, עכשיו מגיע לארץ האחיו, ראש כולל, יש לו מצווה לאחיין, ראש כולל בעולה, טוב, מה יש לנו? והקאט הפרסים, התיאור שם שיום אחד הפכו המים לרעים וכולם השתגעו,
והאדם היחיד שהיה לו מקור מים טובים נשאר בשפיותו, עזב את מקור המים בגלל שחשבו שהוא משוגע, והוא שותה מהמים הרעים והוא נהיה משיגה. זהו. בסדר? זה הסיפור הקלאסי שוודאי שרב נחמן הכיר אותו ויצר את האינטרפטציה שלו לסיפור הסופי, שאני מניח שהתגלגל בכפרים. סיפור כזה קלאסי. או משהו שמצאתי בספר New Age, כוחה מרפא של התודעה, ויש גשם שיגרום שיגעון, והוא אוגר, המלך אוגר לו מי גשמים, אבל אז גם אין ברירה והוא גם משתגע. כלומר, הקט של רב נחמן זה מעניין להשוות, בסדר, זה נושא לתזה או לעבודה סמינריונית. לקחתי כל הסיפורים שרב נחמן לוקח מהקדומים, לא לעשות, להראות את זה, זה כבר עשו. יש אנציקלופדיית הסיפור החסידי שאבידוב ליבסקר עשה בבר אילן, ולהראות איך, מה הטוויסט, איפה הסוף הסחריני הרגיל בסיפור הקלאסי, ואיפה רב נחמן כמו במעשה, כן, עם שני ציירים, נכון, הופיע בסוף פור הגורל, תלמידי הישיבה, לא מכירים? הטוויסט, איפה הטוויסט של רב נחמן מבצע בסיפור. זה נקודה מאוד מעניינת, לראות מתי הוא קוטע את הנחמדות של הסיפור הקלאסי.
הפרדה בין הקודש לפרד.
כן, איפה הקטיע? אוקיי, אז אני אומר, הנקודה השנייה, שהם לא רק שהוא אוכלים את ה... בוורסיה השנייה אני בעצם יודע שיש טוב ורע. נכון, השיגעון זה הרע, השפיות זה הטוב. בוורסיה הראשונה אני די... לא מספרים לי, נכון? הדיכוטומיות והבינאריות הפשוטה לא קיימת. אז אני חושב הבדל שני, מי מציע את ההצעה? מי מציע את ההצעה? לאכול או לא לאכול? נכון? וגם הוא עושה פה הצרכה. ואפילו מה הוא חולם, איך הוא קורא לתבועה? עכשיו זה גם ראיה. התבועה מה היא? בראשון היא משוגעת, נכון? ובשני? מקולקלת. על מה הייתם נועצים את זה? כן, אבל התפיסה,
זה ככה הגזע, יש נכון ולא נכון,
כאילו עבר עליה
משהו, יש איזה עמת מידה שזה טוב וזה מקולקל, זה...
מקולקל זה אובייקטיבי?
שוב,
זה מה
בדבר
עצמו
התבואה
מקולקלת.
יש תבואה שהיא לא
משהו שגאון הוא אובייקטיבי, אז מה ההבדל?
לא,
שגאון
הוא
תהליך שעבר על
אבל השגאון ואולי
לגמרי,
שמה גיא, איך אתה חווה את ההבדל בין שגאון לקלקול?
אוקיי, איזה סיפור? בסיפור הראשון כל מה שהוא בא להגיד זה שאין באמת דבר כזה משוגע. זה המסר, לשם זה הולך, כאילו חשבת שיש הבדל בין משוגע ללא משוגע? באמת אין הבדל, רק עניין יחסי. בסיפור השני הוא בדיוק הפוך רוצה לומר. הוא אומר לך, תדע לך שזה מאוד ברור מה רע ומה טוב, כאילו יש דבר רע בעולם, וגם אם יראה לך וגם המציאות תמשוך אותך הפוך, תדע לך, לא, תחזיק חזק, כאילו הפוך מהמציאות, כאילו ממש תנועה הפוכה, כאילו
הפוך לגמרי. עכשיו, למה בעצם זה קורה? מאיפה אתם עוד מכירים תנועות כאלה ש אחרי דור או שתיים אתה חייב קצת להרגיע את כבוד הרב? נכון? הסיפור השני של הדור האחרון, הוורסיה הזאת, שהיא וורסיה של עשרות שנים האחרונות, היא אחרת, הפוכה.
אנשים נהיו משוגעים.
שמה?
אנשים
נהיו משוגעים לכל שרצית. מה מביא, ולא הייתי אומר שזה נעשה בלא מודע, את הגרסה הברסלבית המעודכנת להרגיע את המערכת? יש טובים, יש רעים.
התבועה באמת הגיעה. התבועה המשוגעת הגיעה.
התבועה המשוגעת הגיעה, אתה אומר בלייב זה הגיע.
אין צדיק כבר, אין צדיק כזה שאתה בא אליו, הכל בסדר.
יש לנו את זה כהבדל כאילו את הפער הדורי בין המסורת של כוכבי אור לבין רבי יצחק בנדל, שהוא דמות כאילו מראשית. כאילו שהוא לא יכול להגיד לזה תמיד, הוא לא יודע שנאמר דבר שהוא כאילו דווקא דרך אחריביות, לא אומרת, לא כותב את מה שאמרת, איך שהצגת את זה, רק מתבוננות מבחוץ, או מנפקטיביות שאדם בתוך החברה הזאת, אני יכול להבין את זה. אבל כשאתה אומר את זה כבר, כאילו זה לא...
אז בעצם הוא כאילו...
בסיפור השני יש חוסר אמונה בסימן, באפשרות שלו. כאילו זה לא, אין אפשרות להיכנס לעולם הזה, וכאילו זה, לכן אתה צפה את ההרחקה.
אולי זה ממשי.
מה?
אולי זה ממשי.
זה יותר מאיים?
כאילו שאמר את זה באמת לתלמידים, לא כמו מסורת שמגיעה כאילו.
אני לא יודע אם זה פחות ממשי אם אני אצל רבי נחמן, אבל רבי נחמן אמר, תשמע, הוא אולי באמת האמין שיש אפשרות כזאת, שאתה נכנס עם סימן ואתה שומר על עצמך.
כן,
לא שמתי
להם את האחריות החינוכית, כאילו לא דמות...
אבל שתי דורות
והסימן
לא עזר, אז הוא אמר, טוב,
אין את הג'וקר. אין את הג'וקר. אתה יכול גם להגיד שהוורסיה הראשונה, המלך והאובו זה רב נחמן רב נתן, ושהוא שואל אותו למה אתה מתכוון, זה ממש טבריה וצפת או בחינת? אז הוא אומר, אנחנו בממשי, אנחנו חלק מהסיפור, אנחנו צריכים לעשות סימן, ופתאום אין צדיק, אין שום...
אין אחיזה, אין סימן כזה.
ואז אני מקבל שכר שלא שינה, זהו, כמו שאתה עושה ניווטים, נכון? ואתה מתברבר, מה אתה עושה? לימדו אותנו, א' ב' גבעות גורל, נבטים דרום, עד לאיפה אתה חוזר? להלוכה, לנקודת ציון האחרונה, לנונצדיק האחרון
שזיהית,
שם לא מחכה. זה מה שנשאר ליהודי לעשות בגלגול הזה, זה לא הרבה זמן. שלא שינה. אתה בבלבול, נכון? הגעת לכנסת, עולה לך אדם לראש, התחתנת, אתה לא יודע מה לעשות, הגעת, אתה כבר ילד גדול, תגיע לנקודה האחרונה שבה ידעת מה לעשות. מי יודע מה לעשות? מי שלא שינה, אפריורית, זה ככה. חובר אליו, זהו, זה מה שנשאר לך. זהו, מה שהיה להוכיח, תרגיל הבא בטריגונומטריה. אין מה לעשות בתוך מרחב של שכולם משנים, כולם, כל אחד אין לו מסורת. מילא אתה הולך ליהודי האחרון, זה עלה פה חזק שהיה פה,
אבל זה עוצר אותך שם, אתה לא תחזור
לזה. נכון, נכון. תראה, היה פה הרב דודי דודקביץ', הרב של יצהר, לפני חצי שנה, טעית, והוא היה ביום, היה עם הרב אלישע וישליצקי והושע בן שלום פרידמן, תת-אלוף, ופה, ממש, אנחנו עושים פה הרבה ימי עיון, אל תדאג, מעניין פה, תביא חברים. ואמר הרב דודקביץ', אנחנו כולנו בעלי תשובה,
קהל גרים,
כן? ומה נשאר לנו לעשות? איך? ללכת לחסידי סלונים הזקנים, לפני שהם ימותו. אז הוא סיפר ולראות איך הם חיים, וככה לקבל מסורות של קדושה. סיפר שהוא הולך להתפלל בסלונים מפעם לפעם, היה איזה כינוס רבנים, אבל מה הוא בעצם סיפר בסיפור? זה גם היה קאץ' אוונגרדי. עזוב אותי מכל הרבנים הדתי לאומי, הם כולם קהל גרים. הוא הלך ברגל ממלון עץ הזית שם, אתם יודעים, בכביש אחד לסלונים במאה שערים. אז הוא ראה איזה ילד שבשוב הסנים אתה תשמע צהל, אז זוכר שאיך הוא תיאר את זה, ובכה. זה מה שהדתי לאומי צריך. אחרת, הכל המצועס. מה בא לו עושה, מה לא בא לו לא עושה. אתה חייב להגיע לנקודה האחרונה שבה לא התברברו. אומר סער, מה אתה עושה משם? אומר לך שכוח, אתה מחכה שם. עד אשר יבוא... כן? ופתאום יבוא אל החלום. מה זה ההיכל הזה? דורשים בחסידס, נקודת הציון האחרונה שבה התברברת בניווט. ופתאום יבוא אל החלום האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בה. נכון? ככה מלאכי. נקודת הציון. זה הציון. ציון לציון של הרבה. מה אתה יכול לעשות? הדלקת נרות, עכשיו מה אתה עושה? נכנס ב... חברי חרדים, רואה גם חיים קניבסקי מדליק נאות, שטיימן מדליק נאות. זה מה שאתה יכול לעשות, כי הם לא מתברברים, הם ראו כאלה שלא התברברו, הם עד הגרע שלא התבלבל, זה פשיטה. עכשיו, זה לא אמור להיות מעניין, זה לא אמור לקחת לאנשהו, להפך, השכר זה שלא שינה. אם השתכנעתם, מצבי טוב, יש עוד 10 מצביעים להפלגה החדשה. מה? השתכנעתם?
חשבתי על
איזה שעשוע, אז למה צריכים
חדשים? זה מפלגה חדשה,
כן. עוד לא יודעים הכל עליה.
יודעים הכל על
זה. זה אמרתי, שמעתי את זה. אני אישה, סיים את המיום של המפלגה החדשה, אני מאמין בשילוש, לא אמר שילוש הקדוש, אני אמר משהו לא רגיל. בשילוש של ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל.
כפי שכתב מרן.
תמסור. האב הבן והוא הכי קודש ותלמידה.
אני אומר, אבל זה נורא חזק שאנחנו משווים את הוורסיות האלה ומה זה אומר עלינו, ואפרופו גם מה שהיה פה בבוקר, מה אנחנו מבקשים. המסורת, פתאום זה נורא הלמבי, שהמסורת של משה מאיר,
יש לו מסורת, יש לו שלוש דורות.
יש לו סבא שלו. מה זה סבא שלו? וגרסא דינקוסא. נכון? פעם אמרתי לאיזה חרדי, אמרתי לו, תשמע, הסבא שלי כבר היה מגולח. זאת אומרת, אני שיניתי עם הזקן הזה. הסבא שלי היה מגולח, מה אתה יכול לעשות? סבא שלי שמר שעה אחת בין בשר וחלב. אוקיי? זאת אומרת, הטענה שהכל נקטע ואנחנו ממשיכים, לא, סבא שלי... אוקיי. עכשיו, מה זה המצח הזה? מה זה המצח? כן, בארי כתוב שההתגלות של המצח, למה צריך מצח? דמינו שהיה מפה שערות. בסדר? מין טרול כזה, היה לנו מתחילים שערות מפה. מה? לא חבל על ההקצה הזאת, זה סנטימטרים יקרים על הגוף הקטן שלנו. מה עושים איתם?
בשביל הארי שיראה.
בשביל הארי שיראה, אומר הארי, איך? אינטואיציה, כן, זה העין השלישית, העין השלישית, ואנחנו שמים פה על תותפות את התפילין, המצח, כל המרחב הזה מהעין השלישית עד התפילין, זה המרחב של הרצון. סעודה שלישית זה ההתגלות למצח דכל קליפין, אז המצח של הקליפות קנוע, והמצח של היהודי נחשף. לכן יש כמה אגרות תורה מעניין לראות את השימוש.
יש יהודי מצח,
כן? כן, יש יהודי מצח, כל השאר מכוסה.
אסיה.
אבל
מה ש... יש כאלה שזה ממשיך, הגלו את הרצון.
כן, 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 ברוך השם, כן.
אז הוא דמצח.
ואז ממילא, אחד שואל, בכמה פעמים ראיתי, שואל את הרבה מלובביץ' וגם הרייץ באגרות, הוא לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, בסעודה שלישית התבונן מה הוא רוצה באמת. שזה זמן שגילוי המצח. אני תקוע, אני לא יודע מה אני רוצה. זה מסתבר, הקושי הגדול ביותר שלנו. אני יודע מה אני רוצה ואני לא מצליח, אז אני מנסה מועד ב' של פסיכומטרי, לא? אבל שאני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה ללמוד. זה הקושי בעצמו. אני לא יודע אם אני רוצה לחיות איתה או לתת לה ופלים. אני באמת לא יודע. אני לא יודע מה אני עושה שנה הבאה. הכל אפשר. ללמוד ארכיטקטורה או ללמוד בצירופים. הכל. אני חייב איזה נקודה דנאית, יגיד הזוהר. על מה אני מועץ את הקיום שלי? והמצח. למצחה דכל קליפין, או מצחה דגלגלתר, אהבה דרעבין, הזוהר אומר, המצח של הגולגולת, של הפנים, זה גילוי העתיק, הרדלה, הרשע דלית, ידע, המקום הלא מפוענח, המקום הלא ממוספר, אין ספירות למצח. למעלה מסדר ההשתלשלות. אז כן, אני בעצם, במצח הזה, אני רואה את הרצון שלי, אני רואה את הסוד שלי, שאני לא יודע איך לגלות אותו ברגיל. איך?
אפשר להגיד נראה את הסוד בצורה של פענוח.
לא פענוח, אלא היזכרות. אני נזכר. אני לא יודע מה, אבל אני יודע שאני רוצה. למה? מה קורה עם זה? מה המשמעות של זה? עכשיו, זה באמת נורא נורא מטריד את ההגות המודרנית, ממשל המערה של אפלטון עד על העיוורון של סארמאגו. אין, מה זה על העיוורון? חוץ מזה שהוא כולם משתגעים ועונים עיוורים, נכון? ואיך זה נפטר? כלומר, כמו משל המערה, שמה אפלטון שם אומר? שעיקר העניין זה לרדת אל משכנות האחרים ולהתרגל אל ההסתכלות במה ששרוי באפלה. כן, אתה עולה, אתה מקבל את ה... אתה בא לרבה, ואז אתה יורד אל כל האפלים האלה.
גם כל הזמן רוצה להתרגל.
עכשיו, אם אני חוזר למשמו, לסלמנגו, מה רוצה האישה? מה קורה שם?
היא
לא מתעברים סביבה, והיא נשארת רואה.
בסוף היא
מתעברת.
כי מה?
המשפט האחרון
שזה מתעברת. ואיך? כלומר, למה הוא סוגר את זה בעיוורון?
זה לא משנה אם כולם רואים כאילו...
כלומר, אחרי שהיא מכוונת, יש שישה שיש את הרופא מכוונת איך לפרוץ את העיוורון, היא עצמה... אבל אנחנו כולנו, אומר סרמגו, חתן פרס נובל, פורטוגלי, ז'וז'ה סרמגו, כלומר שכולנו חלק מאיזה עיוורון של ניכור, של בדידות, של כאב, של חוסר מסופקות, של חוסר התיישבות הדעת. זה מה יש? אפשר למרוד בזה? אפשר לצאת נגד זה? זה כמו הטרור, אין מה לעשות, נכון? סכסוך הישראלי? מה שנשאר לך זה להתנצל. אתה לא... אין מה לעשות, אתה לא יכול... באמת אי אפשר לעשות, מה אתה חושב שאנחנו יכולים לתפוס כל אחד, קוראים לו מוחמד, שמעתי ברדיו, זה אומר, מה, כל אחד מוחמד נעצור אותו? אתה יודע כמה מוחמד יש איקה בשוקה? שואין, אז כמה, תחשוב גלובלית, אז נהרגו שניים בסידני, שם בפקיסטן עוד כמה, שואין, בגלובל זה לא הרבה. אין לו מה לעשות, זה מה יש. עכשיו זה מעניין, שאצל סרמגו זה עובר דרך העיניים, כלומר, מה שמדבק זה העיניים, נכון? המבט. ופה יש משהו כאילו מעל העיניים. העין היא דווקא רפואה, אני מסתכל בה למעלה מהעיניים. מסתכל במקום הזה, אולי זה התפילין, אולי זה... במקום שלעולם הוא לא שלי, והנה זה כבר מעדד לי את חנוכה. אם אני לא בשיטת הרב המיטל, אלא כן יש לי איזה רצון, דווקא תדעו לכם שזה... מצווה הכי ציונית אצל החרדים. אתמול הלכתי, כן, עם הילדים, עשיתי סיור בבית וגן, סופרים חנוכיות, אם מקבלים 100, מי שמזהה ראשון 100 חנוכיות, קבל סופגניה, ובפתח. אני משקשק לשים בפתח, אני בטוח שגנבו לי, כן, במקום שאני גר, גונבים חנוכיות, אני מדליק בחנוכיה של הילדים, עם שמן, אבל אם יגנבו לפחות... לא סיכנתי את המתנה על בר מצווה מסבתא שלי, עליה שלו. אבל אתה רואה, יש איזה החצנה של עולם המצוות. זה לא מניחה על שולחנו ודיו הגלותי הזה. אני פה, אבל לא אכפת לי. זה כמו ההכרעה של יהודי לגדל פאות גדולות, ענקיות, סנפלינג. מה זה עושה? נכון, זה התרסה. אני פה לא חלק מה... מהתפורה ומהבית משוגעים שלכם, אני האחר, אני הזר. יש מקומות שמספיק כיפת גרוש לזה, וגם די בכך, אבל המקום הזה שמה שלא יהיה גם בבריכה וגם אני אחר, אני לא מפה, הלא מפה הזה.
אני אחר הבריא, האחר
שחווה התגלות, האחר שלו קדושה, של המסורת, אני לא מבולבל כמוכם בתוך הדקדנט הזה של הנרטיבים וההחלות האלה וההתנצלויות, אני עצרתי. היהדות הנאמנה, אני נאמן עד חיה בלבבנו. עכשיו, המקום הזה של העצירה הזאת, שאני מבין שהקדושה היא לעולם מיעוט, והפך לגמרי התפיסה הציונית דתית. כלומר, הציונות דתית אומרת לך, תשמע, איך אנחנו מכוננים אומה? מי?
רצון כאילו למסד את הדברים שיהיו יפה.
עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, שלמה המלך, שהיא שומעת עליו ואז היא באה. זה התנך, פן מסוים. לא, אבל אני לא רוצה להיות מיעוט. סתם, בוא אני אספר לך, אתמול פגשתי חבר חבדי, שאלתי אותו מי הנציג שלכם בכנסת, אז הוא אמר, תראה, אין לנו נציג. שאלתי למה, זאת אומרת, כי כל אחד בחבד יש לו מניין אוהבים ומניין שונאים זהה, אז ממילא כל מי שלא ייקח חבד נקרא כי יפסיד. אתה צריך להגיד שאתה
חב"ד וזה מספיק. ואם לקחת דמות בחב"ד, חצי הרי שונאים אותו בתוך חב"ד, רק תפסיד. אז אמרתי לו, זאת הגולוס בעצמה, שאתה לא יכול לקחת אחריות על הקיום שלו, כלום. תמיד אתה עדיף לך להיות מבחוץ, להגיד, שחרר לי, אתה לא יכול להגיד זה אני. ובאמת יש איזו החמצה, נכון, שאתה מבחוץ, אתה יכול לתת עצות, יכול להסביר לראש הממשלה, אבל שאתה בפנים, שואלים, אתה היית בפנים, אתה בקבינט, אתה לא יכול לתת לנו עצות, אתה היית שם. רב נחמן אומר לך, אני מיעוט, אני אתה ועוד אתה, אני ואתה, די לעולם, אני ואתה, נכון? כן, רשב"י, נכון? אם שניים הם, אני ובני הם, זהו. וכל הכוח שלנו בנוי על האבנגרד הזה, שאנחנו שונים מכולם, שאנחנו לא כמו כולם, שאנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שלא נהיה הרוב, וכל עוד אנחנו מיעוט, ממילא אנחנו יכולים לשמר. מה יש שאנחנו הרוב? אז זה מתפוצץ. בסדר? זאת אומרת, הכוח של רב נחמן מצייר פה זה הכוח של המיעוט, או המיעוט בוורסיה הראשונה שהוא מיעוט מתלכד, או מיעוט מתנגד בוורסיה השנייה, אבל הוא לעולם נמצא בלעומתיות. האם אני יכול להיות חלק ממערכת? בסדר? עכשיו אתה, עכשיו אתה רמטכ"ל, ראש ממשלה, שר אוצר, ביטחון, בלי איצס גבר, בוא לקבינט. כן, יש לי שכנה שהיא שלחה איזה מכתב, איזה אתר אינטרנט לרובי ריבלין, נגד זה שהולך לכפר קאסם וכו'. כאשר המזכיר אמר שום הולכם, בואו לדבר איתו. רגע, רגע, מה אני אומרת לו? היא שולחה לי מייל דחוף, תגידו, מה להגיד לו? תכתוב מאמר באינטרנט, זה פשוט, נכון? מרדימה את הילדים, שולחת מאמר, לא עולה כסף. עכשיו הוא מלך, הוא קורא לך, נכון? היא כתבה מכתב גלוי לנשיא, לא יודעת מה להגיד. עכשיו מה עושים? האם אני מוכן? האם אני מוכן? בסדר, אבל ללכת על הממשות. ללכת על הממשות, רב נחמן אומר לך, תשמע, אתה לעולם תהיה מיעוט, זה הכוח שלך, לא יבינו אותך, לכן אתה לעולם תהיה כמו המבה, אתה חייב להתפצל כל הזמן, בתוך, 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 לעולם, גם הרוב, יש עכשיו הרבה אנשי רבנו, אז הם לא מבינים, רק אתה מבין, שאתה לומד ביידיש, אתה מבין, יש הרבה שלומדים ביידיש, אז גם הם לא מבין, לכן על זה הדרך אתה חייב לייצר את ה... את ה... כן, האופוזיציה. טוב, נסיים, אני... נדלג מקור חמש ואז נראה. בברסלב היה איש אחד משוגע, בדרכו היה לצעוק
אחד
לזקני היה אלף רנדלך. פעם אחת כשישב כמו ארנת בסעודה שלישית, בא מפוגנה והתחיל לצעוק כדרכו הנה, ומחמת זה נתבלבל לשולחן. עכשיו מה זה, ישב כמו ארנת, זה הכין שיעור, יש לו טיש, זה דבר מאוד קשה שאתה מכין שיעור ו... במשוגע. רגע, אתה רוצה לתת את הדרוש? הכנת? עשית דפי מקורות? הדבקת כמו פעם? מה? ואז התחיל לדבר מאורנת מהמדרש, שהשם יתברך יש לו אוצר של משוגעים, והזכיר איזה מאמר הארי שכל אחד מחמת העבירות שלו היה ראוי להיות שלוש נקודות.
לא
בטוח. איך? נשארו בו ניצוצי הדעת. כלומר, מחמת העבירות בעצם כולנו משוגעים.
הוא אמור
להשפיע
עליך.
כן, שבעצם אתה היית אמור להיות משוגע, כי לכולם יש עבירות ועבונותיכם היו חקוקים על עצמותיכם, כמו שרב נחמן מביא, אבל השם עשה איתנו חסד שאנחנו נראים לא משוגעים. ואמר אז בזה הלשון, כל העולם משוגע וגם אני, רק הכרתי אחד שפוי. מי זה? רב נחמן. כלומר, המקום הזה ש העולם זה בית משוגעים, הצדיק הוא היחיד שהוא לא משוגע.
מה
לא משוגע?
משוגע
בחזור. הוא יודע שהוא משוגע. כן, אם אני נזקק לשפה שדיברנו שנה שעברה, על צמצום כפשוטו, לא כפשוטו, במחלוקת רבי יוסף אירגס ורבי מנואל חיירקי, מה יגיד רב נחמן? העולם כבית משוגעים. כן? כלומר, אני מבטל את הבינאריות של יש פה אלוהים, אין פה אלוהים. אני אומר, אני לא... יש או אין. אני רואה, זה, כן, זה אלוהים או לא אלוהים, ואז נחקור ונגיד לך, פננטייזם, בא אלוהים. אני אומר לך, הכל יכול להיות. זה שיגעון. כלומר, אין לי שפה... המסמן והמסומן כבר איבדו קשר. זה השיגעון. המשוגע אומר לך, רודפים אחרי. הכל בסדר. המילים שלו לא מייצגות מציאות. כשאני אומר אלוהים או לא אלוהים, וקדושה ולא קדושה, זה לא מייצג מציאות. איך אני עובד בתוך מרחב שהשפה שלי לא מייצגת את המציאות שהייתה נכונה, הייתה מחוברת בדורות הקודמים? זה החלל הפנוי. ולכן ממילא מה שאני אומר, השלא שינה, לא רלוונטי. לא רלוונטי. טרגדיה. טרגדיה. יוצא מזה עגל. כן, אהרון שלא שינה הוציא את העגל. כלומר, דווקא הוא, די כהוא. למה? כי...
למה זה לא רלוונטי?
לא רלוונטי כי... הכיתויים שהקדוש ברוך הוא מעביר את הדורות, כל דור, ביחס לדור שקדם לו, הם כל כך כל כך אינטנסיביים, שלהגיד שלא שינה, זה עצמו להחמיץ את הבשורה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתה. כלומר, הפעם היית יכול לתת שמוס, כן? כמו בבית כנסת העיראקי הקרוב לביתך, באביגיל, צידו. וזה היה מרוקאי אצלכם, כן, הוא פרסי. זה היה עובד. שום דבר, פשוט שום דבר. להפך. המזל שלנו שאנחנו לא שומעים את הדרשות האלה. כלומר, להגיד שלא שינה ממה, ממי, כן, מה, מהסטטוס קוו, של מי, מי, מי גדולה הדור שיצרו אותו. ממילא זה לא רואה שההמשך הישיר שיש לנו מהדורות הקודמים, זה הניסיון לראות איך אני לא משתגע בסיטואציה הזאת. הדבקות במה שהיה לאבותינו, מילא מחמיצה את השיגעון הנוכחי, הרי שיגעון של הדור הקודם, לא השיגעון הזה, שיגעון אחר. נכון, איך אמרה לי ציפורה פרידמן, שעוד אחיה היה חי, זה הרבי מוויז'ניץ, היום היא דודת הרבנים מוויז'ניץ, האדמו"רים. אמרה לי, דרך החור הקטן של הדלת של אח שלי, הרבי מוויז'ניץ מונסי, הרבי מוויז'ניץ בני ברק, כל התרבות המערבית נכנסת. הכל. אמרת לה, שום דבר לא נשאר בחוץ? אמרה לי, שום דבר, רק זה מגיע, כי דרך החור עבר, אז זה קצת מקובצ'ש, ואז בפנים זה נפתח. הכל נכנס. כלומר, איך אני נותן התמודדות, וזה אפרופו חנוכה, למציאות הזאת. למציאות הזאת. מבחינה זאת הרגשתי ששני האנשים שהיו פה ניסו לתת מענה. איך הם נותנים מענה למציאות הזאת שמשתנה. משתנה. שאי אפשר להפטיר בה כדי שתקן. טוב, בבית, לאור הנרות, תלמדו את ליקוטי הלכות של רב נתן, שהוא אומר שכל העולם שלנו, כל הבריאה, שזה רמזתי בעניין של הצמצום, הכל זה לא אלא שיגעון אחד גדול, שהוא הסתלקות השכל. כלומר, היכולת לחיות פה, ללכת על הקדושה, כבר מסוים זה לוותר על המובחנות, על הקטגוריות הרציונליות. לא שווה כלום, ראשי תיבות שכל, אמר לי פעם הרב בזנסון. לא שווה כלום, הרב בזנסון אמר, ראשי תיבות שכל. ומה שנשאר לך? זה התנועה הזאת של הלכתחילה הריבה. עכשיו, יש אלמנט כזה. כשאתה מנסה להירדם בשלוש בלילה וממך ושמאלך ילדים שצווחים, אין פה משמעות לשכל, ולמה הבאנו ילדים לעולם, ולמה הם צריכים לצרוח. אתה באיזה תנועה, כן? השאלה היא, האם אני יכול לבסס את הקדושה שלי, את כל הקיום שלי, בלי שכל, בלי הבחנות, אלא רק על מסירות נפש. ודרכמן אומר לך, כל מה שאפשר זה רק בלי שכל, כי אפשר להבין השכל. אנחנו מייצרים תנועה שכל תכליתה היא לחרוג מהשכל. איזה תמימות כזאת, אני חושב שזה הכי חזק אצל הננחים, אתה רואה אותם, הם לא חלק מהשכל של העולם, נכון? מבחינה הזאת הליטאי הוא אפילו יותר שכל מהחילוני, כן? יש לו גדרי הגדרות של איך אנשים נראים, המהודרות הזאת של הלבוש ושל... כן, ההלכה כמגדיר של נורמליות. להדליק בשקיר, ראיתי שאחד כתב, זה לא להיות נורמלי. רק קצת הכוכבים, מה אתה אומר? אין סימן. אין סימן.
זה כבר זה
שבשגע, צריך לשנות. נכון. אבל כבר אין סימן, אין...
יותר
ומה זה חנוכה? חנוכה זה אני יודע שאני לא משוגע, כי אני רואה את הנרות שלך, אתה רואה את הנרות שלי. עכשיו המעבר הזה שאני רואה את הנרות שלי, שזה הגלות בעצמה, זה מובן מסוים, זה לוותר על על הסוד הזה של הסימן, לוותר על הסוד של הסימן. כי אני יכול לדעת שאני שיש לי איזה חוט סוד לזן המוזר הזה של החשמונאים, שבאמת אי אפשר להבין מה הם, ואין עליהם משניות, ואין עליהם גמרות, ואין עליהם סוכים. הם גמרות, זה בקושי כזה, הם לא חלק מהסיפור שלנו. כן, רואים שחזל לא מתו עליהם, קשה להסתיר את זה. הם נזק, הם מופיעים בבבא קמא, חנוכיה מופיעה בבבא קמא, זה נזק החג הזה. חזל זה חוכמה, פתאום יש בחג הזה אנרגיה של נבואה כזאת, מילה שם אליי, דתיים, לא דתיים, הרמב"ן אומר שהם תנ"ך כזה, נכון? זה מוישה דיין, מלך פורץ גדר כבר. איך אני בכל זאת חלק מהם? אני רואה, במובן מסוים, דרך השפה ההלכתית, שאני רואה שהזולת מדליק, ואני מדליק, יש איזה עדבות שאני לא לגמרי
משוגע.
אור הנר, כן, כן. שאני לבד מבחינה זאת, אין שום משמעות לזה, אין שום משמעות. לכן אדם, וזה נפסק שם בשבת כף ג' והרמב״ם בסוף הלכות חנוכה אומר שאת המצווה היחידה שאתה צריך למכור את כסותך כדי לקיים. אם אין לך תפילין אתה לא צריך למכור את הכסות. מצווה היחידה, למה? פרסום הנס. פרסום הנס במובן זה האופציה היחידה שלי לדעת שאני בתוך קהל, בתוך עדה. אני לא צריך למכור את כסותי כדי להגיע למניין. כן, במובן מסוים במניין אני ואתם פונים לאותה נקודה. פה אנחנו פונים אחד אל השני. המצווה היחידה שאני מייצר אותה כאופציה של מגע, של שיח, של זיקה, של הכנסת אורחים. החנוכיה זה האופציה שלי להכניס אורחים. אני מגלה לך מה קורה אצלי בפנים. אל תתפלא אם גם ננחת אצלך בחצר, בתוך הבית, מה יעשה מאורח, נכון? זה חלק מהכלל, וחנוכה לא צריך לדפוק. גם אצל יהודים, תנסו את זה, מבקשים מחנוכה גם בלי שמציעים. לכן אם אתם עוברים בשערי חסד בימים האלה, תכינו הרבה שקלים, למה אותי עצרו. חניקה גלט, נופים ילדים בני 8 על החלון, חניקה גלט ככה. שלום עליכם, מי אתם? חנוכה, נכנסים לך לבית. יש משהו, החנוכיה הזאת זה בעצם הדלת החדשה אל הבית, זה הצהרת כוונות, זה המזוזה והדלת לעצמה. וזהו, הדלת פתוחה, נכנסנו. אתה יהודי, עכשיו אגב לך חניקה גלט, השם יעזור באמת שנזכה להערות החנוכה, להערות האלה. כן, בחסידות כתוב שזה האור שגנוזו לצדיקים, על המדבב שעות שדלק זה למדבב נרות. השם יעזור, בזה כל נר מוסיף והולך. תודה רבה.